temps de rénovation, vous trouvez ça. Donc, juste le rendement, c'est quoi, là? C'est plus de 50. Faire ça, non, non, non.
Simplement.
Non, 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 c'est plus que moi.
Une fleur, toi. Une fleur, une rose. Une pomme, non, c'est un piment.
Peu importe, vous trouvez le plus doux comme ça.
Non, mais c'est pas une pomme. C'est mal de domaine. Je t'apprends. Je te montre une pelle. D'accord ? Au opéra.
Opéra,
c'est bon. Le père, D'accord. Il y a un mariage là. Tu as vu ta famille ? Par bas, silence. Sauf que je te fais le coup. רחלי, חל בו בשם ונזכר להגיד שאילו נשמע דוד בן מסודה. אבנת, בואו תהיה נענות. דוד בן יונה. טוב, אז השיעור בעזרת השם לרפואת כל חיילי צה"ל, כל הפצועים מעם ישראל, ואת רוצה לקדוש ברוך הוא לשלוח להם רפואה שלמה מן השמיים. איפה היינו? כן, ואחר כך כמוך זה הנושא הכללי. כן. ואת לרחה כמוך, נכון. אנחנו בחלק האמצעי, שלוש שורות לפני הסוף פה. ממש איפה שכתוב, עובר על מצוות הכסף, ואת לרחה כמוך. זאת אומרת, מי ש... כן, הרב אומר לנו פה, שאני חוזר רק על החלק האחרון, ונמצאנו למדים, אותו הדין גם בכתוב שלנו, בסיור אהבת הזולת, שהרי גם כאן, השווה הכתוב את מילוי צורכי חברו, כמו מילוי צורכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך, שבעבד העברי, כן? דיברנו על העבד העברי שיש לו מעמד לכאורה גבוה מאוד, כן? ולא כמו שאנחנו חושבים להיות זהו עבד. באופן שגם כאן, במקרה, אם אין לו אלא כיסא אחד, ולחברו אין כיסא כלל, יוצא פסק הלכה, שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת שהאהבה שלנו לזולת, כמוך על רעך כמוך, זה מדרגה גדולה מאוד. והבאנו את החידוש שרש"י מגלה לנו במסכת שבת, למד א', שבעצם רעך אומר רש"י שזה הקדוש ברוך הוא. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את הקדוש ברוך הוא שברעך. זאת אומרת שכשאני אוהב את השני, אני בעצם אוהב את האלוהי שבו. זאת המדרגה הפנימית שנמצאת בשני. כי בגופים אנחנו שונים, אבל בנשמה יש משותף. לכן אנחנו אוהבים את המשותף באופן טבעי, ולא את השונה. אי אפשר לאהוב שונה. אוהבים משותף. המשותף הוא החלק האלוהי שבנו, הנקרא חינם, שקיבלנו מאת השם יתברך, ולכן הוא נקרא אהבת חינם. כן, אז החלק האלוהי שבאנו הוא החלק שאנחנו מוצאים בו את המשותף ביני לבין חברי, וזה בעצם העניין הזה שאני צריך לעשות הכל כדי שהוא כן ירגיש טוב. כי אינו ממלא כל תורכי חברו כמו שהוא ממלא תורכי עצמו. אז אם חז ושלום אדם חושב על עצמו ולא חושב על חברו, כמו שאומר כאן, אם יש כיסא אחד והוא חושב על עצמו ובכלל לא כואב לו שלחבר אין, כן, אז יש כאן עניין של רצון עצמי מאוד מאוד מפותח לצורה לא נכונה, שבעצם הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ואם הוא אינו יושב עליו וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום. זאת אומרת, אני לא יושב עליו, אבל גם אתה לא תשב עליו, אף אחד לא יושב שם. זה עוד יותר מסובך, כן? בגדול צריך לתת רווח, מקום לשני. זה אחד מהסודות דרך אגב של הטבעת. כשהגבר נותן טבעת לאשתו בזמן החתונה, הוא בעצם מסדר לה, את רואה, אני מוכן לעשות בעצמי חלל כדי שתיכנסי בו. כן, אז האצבע שלה נכנסת בחלל שאני עושה. אז הגבר בעצם אומר, אני נותן לך מקום להיות. אני נותן לך מקום להתהוות, זה החלל שאני נותן לך דרך הטבעת הזאת, ואת נכנסת לתוך עולמים, לתוך המסגרת הזאת המשותפת לך. אלא שמחויב להתנוע לחברו, לצוות עליו, על הכיסא, והוא עצמו יושב על הארץ או יעמוד. במובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים המצויים לו וחסרים לחברו, ומעטה צא ולמד, יש ביטוי תמיד אצל חז"ל, צא ולמד. למה צא ולמד? כי אם אתה לא יוצא אתה לא יכול ללמוד. אתה סגור בתוך המערכת של עצמך. הלימוד הוא דווקא שיוצאים. שיוצאים מהמדרגה הקטנה שלי, למדרגה גדולה מאוד שמחברת עולם אחר. צא זה צד א', שזה בעצם 91, שזה שם הוויה, י' כבקה, ושם הדין. א' ד' מי אני כותב בלועזית, 26 ו-95, ביחד 91 זה צא. הרגע שאנחנו עושים צא ולמד, אז יש באופן אוטומטי לימוד, כי בעצם חיברתי שני עולמות. שם הוויה הוא העולם הגבוה, כן? שאני לא יכול לדבר עליו באמת, כי הוא עובר אותי. שם הדמות זה אדון, אדון זה קשור אליי, יש לי אדון עליי. אז זה מלכות וזה מדרגה עליונה מאוד, והשילוב ביניהם זה בעצם שילוב בין שני עולמות, יוצא בגמטריה צד א', 91, כמו הגמטריה של המילה אמן. שזה בעצם לאמן את הדבר, כן, אמונה זה הסוד הזה. אז זה ולמעט, האם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה? עכשיו צריך לבדוק אם זה אפשרי, או זה לא אפשרי, כן, אנחנו לא מבקשים האדם למות. כן, אמרנו שיש בסיס של ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת שאני צריך לדאוג גם כן באופן בסיסי על החיים שלי. היי, וקודם עלינו, מה? כן, נו?
אני מחזירה
לך. לא הבנתי את השאלה.
כן.
אז יש גם, צריך ללמוד לקבל. אוקיי? אז יש מדרגה אחרת שאנחנו צריכים ללמוד אותה גם כן, ולקבל באהבה את מה שהשני נותן. גם זה כואב כשלא מקבלים את מה שהשני נותן. יכול להיות אפילו מחמאה. כן? וזה בעייתי. כלומר, כיף שכשאתה נותן משהו, אז השני ממש מקבל ופותח ואומר, וואי, איזה כיף, זה נותן כוח. וזאת תכונה שצריך לפתח אותה, לדעת להודות ולקבל. כן? מה? כן, נכון, אבל צריך קודם כל לדעת לקבל. כי אפשר לומר כל הזמן לא. ואז השני בעצם נותן באוויר, הוא לא נותן, הוא מרגיש שאין כלי קיבול. אז זה גם כואב. במיוחד אצל הנותנים. תמיד אנחנו לומדים שמי שנותן ואין מי שיקבל, סובל יותר ממי שלא מקבל. כלומר, אם אני רוצה שיתנו לי משהו ולא נותנים לי, אז אני סובל, אבל בסדר. אבל אם אני רוצה לתת ואני לא מוצא מי שיקבל, זה הרבה יותר כואב. כלומר, ביחס בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, כואב לו יותר מאיתנו. כלומר, גם כשאין משיח, למי כואב יותר? לקדוש ברוך הוא. לכן בעצם אנחנו מדברים על גאולתו. לישועתך חיזיתי כל היום, ולא לישועתי, לישועתך. מה זה ישועתו? והאפשרות שכשהוא נותן משהו, אנחנו נקבל. ברוך אתה שנותן התורה, בפנאי שיש מקבלי התורה. ולקח לנו הרבה זמן עד שקיבלנו את התורה, נכון? ממתן תורה עד הסיפור של פורים, כן, לקחנו כמה מאות שנים טובות, עד שנקבל את מה שהוא נתן. וזה כואב. לכן אצל הגבר, במרכאות, יותר קשה לסבול שהאישה לא רוצה לקבל, כשהוא רוצה להשפיע. זה כאב הרבה יותר חזק. זה כמו אמא שרוצה לתת משהו לילד והילד סגור. אותו כאב הוא תמיד צריך להבין אותו, להסליח אותו על כל הזמן מי שרוצה להשפיע ולא מצליחים, כן? כי הוא סגור, אין למי לתת.
אחד, גם אמרת שזה תבאת מהגיד
מסוימים,
אחד, זה כמו, אתם סורד
להמיד פעיל,
זה
באתר המוכנה. כן. נכון, לכן אמרתי שהתבאת, כן, תבאת, זה משאיר רק פה, נכון? הרק הזה הוא בעצם המקום שלנו לבדוק. לכן הבעל נותן תבאת לאשתו, מה היא מכניסה בתוך הטבעת? את עצמה, את האצבע. זה מי? האצבע שלה זה מה שנכנס לתוך החלל שאני עשיתי. הקב' ברוך הוא גם כן נתן לנו טבעת, רק קוראים לזה טבע. זה אותו דבר, זה אותן אותיות. זאת אומרת, הקב' ברוך הוא ברא את העולם, את הטבע, הוא בעצם נתן לנו טבעת, כדי שאנחנו נכניס את עצמנו בפנים. זה החיים שלנו, זה 6,000 שנה, אנחנו נמצאים כאן. זה בגמטרי עבד, זה כמו האצבע. זאת אומרת, אנחנו נכנסנו את האצבע שלנו למנגנון האלוהי שהוא עשה עבורנו. כלומר, הוא נתן לנו טבעת ואנחנו נכנסנו לתוכה. בסדר? וזה חשוב מאוד להבין את העניין הזה, כן? להיכנס לתוך המנגנון. רק שבטבע, בטבעת, כן, צריך למצוא את נותן הטבעת. זאת אומרת, מי שמסתתר מתחת לטבוע, תחת ל... למה שנקבע פה, כן?
אם הקדוש לא רוצה בעצם יותר הקלטות.
כן. הוא לא רוצה.
סליחה.
אם נותן, כן, אוקיי.
אז בעצם אנחנו צריכים רק לקבל.
אנחנו צריכים ללמוד לקבל, נכון.
אז מה זה בעצם התהליך הזה של הלמידה? מה זה אומר ללמוד לקבל?
זה אומר שמהו המנגנון הטוב ביותר בשבילי? להיות כלי קיבול. ואנחנו רואים שבעצם המנגנון המתאים לקבלה זה השוואת הצורה שלי לצורתו של הנותן. זאת אומרת שאם אני נותן לך משהו, כדי שתהיי ממש מקבלת, מה צריכה להיות גם את נותנת? את לא תקבלי סתם, אני נותן ואת מקבלת, נגמר הסיפור. לא. את לא תקבלי ממש. אתמול הייתי בסיור בירושלים, וליוויתי בחורה לבית שלה אחרי הסיור, כן, ואמרתי לה, היא התחילה לומר לי שבהתחלה לא הייתה מבינה שום דבר בסיורים, ומשהו נדלק אצלה, ועכשיו היא כבר לא יכולה בלי. היא הבינה את המנגנון. משהו נכנס. אמרתי לה, את משפיעה את מה שקיבלת? אמרה לי לא. אז אמרתי, עוד לא קיבלת ממש. ברגע שאת בעצמך תתחילי לעשות את הפעולה של הנתינה, אז תתחילי ממש לקבל. כלומר, בסיור למשל, כשאני מעביר סיור, אני מקבל יותר מכם. כי אתם ביציבה כאן, בקבלה של מה שאני נותן. אבל עצם העובדה שאני משקיע, באותו זמן נותנים לי. לכן אני מקבל יותר. אם את מעבירה את מה שאת מקבלת למישהו אחר, כאן באמת נכנסה הידיעה, כאן באמת קיבלת את הדבר. אז פה אנחנו לומדים במנגנון הזה, שבעצם האלוה הוא נותן, כמו שאמר, זה נכון? ואנחנו מקבלים. אבל כל העניין כאן זה ללמוד שאנחנו באמת מקבלים, שאנחנו ממשיכים את הפעולה של הנתינה שלו. זאת אומרת, מה זה לקבל באמת? זה לא שזה נכנס בי, זה אוסר בי, אלא שאני הופך להיות בעצם צינור. גם אני פותח את עצמי, ואני פשוט לא מפריע לנתינה האלוהית, אלא הוא מסתמש בי, אני חלק מהצינור שזה עובר דרכי, אז אני מקבל את הכל, אבל אני גם משפיע, וכשזה עובר בי, אז אני נהנה מזה. אני נהיה מאושר כי אני מאשר את האלוהים, ולכן זה עובר דרכי, אני מאמן אותו, אני מלא אמונה, מלא בביטחון, וזה ממשיך. זה לא נשאר תקוע ומתלכלך ומזדהם. כמו מים שנשארים בתוך כלי, כמה חודשים, הכל הולך לאיבוד, כן? אז אני דווקא צינור ולא כוס. צינור פתוח, מקבל את כל המים שבעולם, ומזרים את כל המים שבעולם, והרבה נהנים ממנו, זה לא מתחיל בו ומסתיים אצלו. בסדר? האם עניתי על השאלה שלך? אוקיי. יש עוד שאלות?
יש עוד.
לכן תיקנתי אותה כי היא אמרה הוא רוצה לתת. אין אצלו רצון כמו שאצלנו. אז כשאנחנו מדברים עליו במונחים שלנו, כי אין לנו מילים אחרות, אנחנו לא יודעים משהו אחר, אבל אין דבר כזה. לכן המילים שלנו מאוד מאוד מוגבלות כשאנחנו מדברים עליו, יתברך. ואין סופיות, אנחנו לא מבינים אפילו, כן? ההגדרה היחידה שיש לנו היא הגדרה שלילית. בלב מחשבה כפיסה בית. שאין שום מחשבה יכולה לקפוס אותו. אתה לא יכול להגדיר אותו ביש, אבל במה אין. הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא. הוא לא סופי. לכן קוראים לו אין סוף. אני לא יכול להגיד הוא, 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 משהו. אין לי ידיעה בזה, אין לי תפיסה בזה. וקודם כל, עלינו להבין, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית? עכשיו, למה התורה ניתנה לעם ישראל, לאומה הזאת? יש נותן התורה הסתמש בצינור מיוחד שנקרא עם ישראל, והוא חיכה, המתין לצינור הזה, כדי שבעצם כל השמיים והארץ, כל הבריאה כולה תתהוות. על זה אנחנו אומרים, יום השישי ויחולו. מה זה יום השישי ויחולו? עד שלא היה יום השישי בהיגיעה, לא יום השישי בשבוע. הרבה אנשים חושבים שכשהם לוקחים את כל הקידוש והם אומרים יום השישי, הם מדברים על יום שישי בערב. לא, שרי זה כבר שבת. ביום שישי בלילה זה כבר שבת. אם זה היה לומר מה אני עכשיו עושה, היינו אומרים יום השישי. אז על מה מדברים? מה זה יום השישי? זה יום השישי, אומרים חכמים במסכת שבת, בגמרא, בפסחת, שיום אחד בהיסטוריה יהיה יום שנקרא יום השישי. עם הידיעה, והוא יום השישי לחודש סיוון, שבו, אותו יום, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל. מה קרה באותו יום שקיבלנו את התורה מלמעלה? יום השישי, אותו יום שישי, היה בעצם שבת. הוא רק היה שישי לחודש, אבל הוא היה בשבוע יום שבת. אז יום השישי שהיה שבת בשבוע, ויחולו השמיים והארץ מלשון חתן וכלה. זאת אומרת, סוף סוף התחברו, כן, בליל כלולות, השמיים והארץ, ויחולו, חתן וכלה. זאת אומרת, שיש כאן עניין של חיבור שמיים וארץ רק כשעם ישראל, כן, חווה את החוויה הזאת של מתן תורה. אתם מבינים מה קורה? כי בעצם יש נותן. ומה אמרנו עכשיו? רק כשהנותן בעצם נותן, והנתינה הזאת יורדת לעולם הזה, למרות שלא קיבלו כמו שצריך, אבל קיבלו, קיבלו קצת, ברגע שהנתינה נעשית, אז בעצם כביכול הקדוש ברוך הוא מתחיל לחיות. העולם הזה לא חי עדיין כל עוד ואין מתן ממה שהוא נותן. יש לו רעיון פנימי לתת את התורה הזאת, לתת לאשתו. אבל אשתו עדיין לא פה, אז הוא מנתין, מנתין, מנתין וסובל, סובל, סובל. איך קוראים לאלפיים השנה שהוא לא נותן? טוב. אלפיים שנות של טוב. כן? של תהייה. איפה היא? ושהיא מופיעה, זה אלפיים שנות תורה, מנשון אור, תורה זה אור, כן, אור ראיתה, וכשהיא מקבלת, זה אלפיים שנות משיח. זאת אומרת, יש לנו בעצם שתיים, 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 שש אלף שנה, שמחולקות לאלפיים תור ובו, אלפיים תורה, אלפיים ימות המשיח, שאנחנו בתוכן, בתוך האלפיים של ימות המשיח. לכן זה הרבה זמן ימות המשיח. זה אלפיים שנה. כל זה נקרא ימות המשיח. אנחנו בימות המשיח. אז שהמשיח אחר כך, זה ודאי שהוא מופיע ועושה את מה שצריך לעשות, כן, ראה רמב״ם בריחות מלכים ומלחמותיהם. בסדר? ב? תו ג' אנחנו בתו שמונה כבר. לא, כן, שלב ג' שלב ג' של עופרת יצוקה, כן, שלב ג' טוב, בסדר. אז זה העניין של למה ניתנה תורה בייחוד לאומה הישראלית. אז עוד לא ענינו על זה, נכון? ולא ניתנה לכל בעלי העולם בשווה, יחד. הרי מה הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע אור לעולם? שייתן לכולם. למה לא? הרי בסופו של דבר זה מה שאנחנו רוצים, שהאור יגיע לכולם. אז למה זה חייב לעבור דרך אומה? דרך אדם, לגידו, זה ההבדל בינינו לבין כל שאר הדתות. אצל שאר הדתות המופיע, מופיע כאדם פרטי שקיבל. אצלנו אין דבר כזה. גם משה רבנו הוא לא כלום ביחס לעם ישראל. אם אין עם ישראל, משה רבנו לא אין לו כלום. כלומר, הוא שקול כנגד כל ישראל, ולכן כל דבר שהוא עושה זה רק בשביל עם ישראל. אין דבר עצמי פרטי אצל משה רבנו. סליחה, נכון. גם המשיח זה אותו דבר. עוד יותר, המשיח בא עם מדרגה של משה ועולה לעוד מדרגה, יותר גבוהה מזו של משה, שמשה הגיע אליה. לכל באי עולם, בשווה למה לא, יש כאן חד ושלום משום לאומיות, כאילו, מה, יש פה איזה מין בשבילנו, בשבילנו, לא בשבילה? וכמובן, אשר רק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת. כלומר, אי אפשר לומר דבר כזה. ובאמת, כבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזוהי כוונתם במה שאמרו ז"ל, בעבודה זרה, דבדת, שחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קיבלו הכנודע. אז מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לכל עם ולשון ולא קיבלו אותה? זה מה שזה אומר, נכון? זה הפשט. פשוט מאוד, למה הם לא קיבלו אותה? זאת השאלה, חוזרת. מה? אמרתם בלי לומר, כן? הכי קרוב זה מה שאמרה לאה. היא אמרה, כלים לא היו מוכנים. אין להם בכלל את הכלי הזה. אין, הוא לא קיים. הכלי הזה לקבל את אור התורה אצלם לא קיים. כלומר, הם לא נבראו עם התכונה הזאת, עם הכלי הזה המסוגל לקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא. כדי שהם יקבלו אותה, כי בסופו של דבר הם צריכים לקבל אותה, זה חייב לעבור דרך פריזמה, דרך מסנן, דרך פילטר שנקרא ישראל. ישראל זה הפילטר והמסנן כדי להביא את התורה האלוהית, אנחנו מתווכים בין הבורא לבין כל שאר העולם. עכשיו, עדיין לא ענינו מדוע אנחנו ולא הם. למה? לנו יש את הכלים האלה והם נבראו בלי הכלים האלה. עכשיו תבינו טוב, עם ישראל נברא עם התכונה, עם היכולת לקבל אור אלוהי. זה דבר עצום. אני רוצה לעשות לכם טבלה שהיא חשובה מאוד, שתבינו קצת יותר את העניין הזה. יש מאונח ויש מאוזן. ויש נקודה של קשר ביניהם. המאוזן הוא בעצם כל השנים מבריאת העולם עד ימות המשיח ועד המשיח עצמו. ובעצם יש כאן שנים ודורות שעוברים. והמאונח הוא בעצם האלוקי. שנקרא כנסת ישראל. וכאן זה בעצם בני ישראל שעוברים. כמה דורות יש במשך כל ההיסטוריה? כמה? כן, אבל כמה דורות זה בערך? 120 דורות, נכון? לכן אומרים עד 120. זה לא עד 120 שנה, זאת אומרת שאומרים למישהו עד 120 זה בעצם כל הדורות האפשריים. זה 6,000 לחלק לכמה זה? כמה זה דור? 25-20, תעשו 6,000 חלקי 20-25, יוצא לכם 120, חלקי 20. אז 120 דורות, זאת אומרת שיש לנו פה דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור, ובני ישראל פה חיים ומתים. אבל הכנסת ישראל תמיד חיה, ונקרא עם, ישראל חי. הוא חי, תמיד. אבל כאן אנחנו עוברים, ואותו מאונח בעצם מתגלה, אותו מאונח, הוא אף פעם לא מסתנה, במשך כל ההיסטוריה של העולם. כאן זה ההיסטוריה. עכשיו, יש מדרגה, ואני ציינתי אותה, שהיא נקודת המפגש ביניהם. איפה זה נקודה הזאת? ארץ ישראל. ארץ ישראל, תורה, עם, כן? המדרגה הזאת, שהיא בעצם נקודת המפגש בין המאונח לבין המאוזן, בצורה הכי גדולה שיכול להיות. ככל שאני מתרחק מארץ ישראל, אני קרוב למפגש, אבל אני עדיין לא פוגע. יש כללים. כמו שחתול נולד חתול, ונברא חתול ואותם תנועות כדי לנקות את עצמו ולנקות את עצמו, עם ישראל נולד עם תכונות כאלה, נברא עם תכונות כאלה, וככל שהוא קרוב לארצו ובמספר מיוחד של 600,000, אז הוא מסוגל לקבל את האור האלוהי. אי אפשר לקבל פחות מזה. זה מנגנון. למה? אין תשובה. ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, כך אומרים לנו חז"ל, בקבלה, ככה קיבלנו, ש600,000 אנשים יכולים לקבל את המאונח הזה בדור שהם נמצאים, ובמיוחד שהם נפגשים במקום הנכון, בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים, וכאן זה עם ישראל. תדעו לכם שזה הדבר, צריך להבין אותו, זה סכמה שצריך להבין אותה, היא בעצם כל ההיסטוריה שלנו, ובכל דור ודור המאונח הזה יורד ופוגש את הדור שעובר. אנחנו היום ברוך השם, כן? מלא, כן? אנחנו היום במפגש הגדול ביותר שאי פעם היה. כי אנחנו בארצנו, קיבלנו את התורה, ואנחנו כבר עם, ולא רק עם, אלא עם שהוא מצא את זהותו, שחזר לעצמאותו. זאת אומרת שאנחנו בנקודת המפגש מאוד מאוד קרובים לאידאל של בריאת העולם. עד שזה מופיע בקושי, כי הדברים מטבע העולם, כדי לצאת מהמנגנון שחוסם וסוגר, כן? אז אנחנו צריכים להשתחרר מכל מיני דברים שקרו לנו במשך ההיסטוריה הזאת. אבל אנחנו מאוד מאוד קרובים, וקרובים מאוד למדרגה הזאת של נקודת המפגש. למה עשיתי את ההקדמה הזאת באמצע השיעור? כדי להבין קודם כל שעם ישראל נברא עם התכונה הזאת שהוא מסוגל לקבל, ולא יחידים, אברהם אבינו לא קיבל את התורה, יצחק אבינו לא קיבל את התורה, יעקב אבינו לא קיבל את התורה, אז הם בגדר של אינם מצווים ועושים. הם עשו את התורה, הם קיימו את המצוות בלי לקבל אותה. זאת אומרת, הם לא היו מצווים בתורה, אבל הם עשו את כל המצוות. למה? כי הם הרגישו בפנים את כל מה שעתיד להיות בתוך התורה, את כל המצוות, שעתידות להגיע. זאת אומרת, יש להם מנגנון טבעי כל כך מפותח, שבאופן טבעי הם מבינים בדיוק מה צריך לעשות ומתי צריך לעשות, והם יודעים מתי ערב פסח. ואין עדיין פסח, כי עדיין אין עם ישראל, ואין עדיין מצרים שיושאו ממנו. אבל הם יודעים מתי זה י"ד בחודש ניסן, ושם הם עושים כל מיני דברים כדי לגלות. דוגמה פשוטה, יעקב אבינו מקבץ את הבנים שלו בלילה מיוחד, ביום מיוחד, מתי? בערב סוכות. ביום הראשון של חג הסוכות הוא מקבץ את כל הילדים שלו. למה? כי הוא אומר להם, מה זה סוכות? גאולה. סוכות זה הגאולה, נכון? 70 פרים לאומות העולם, מלחמת גוג ומגוג צריכה להיות בחג הסוכות, שם היא מתחילה. אז בעצם יעקב אבינו מגלה להם את הקץ, זה מה שלמדנו בפרשת ויחי. ובעצם הוא מתחיל לגלות להם את הקץ עד. רק שנסתמה ממנו. מה זה היה אותו יום דרך אגב? יום הסתלקותו של יעקב, נכון, הוא מת באותו יום. כלומר, יעקב מת מתי? ביום הראשון של חג הסוכות. ובחרו אותו כמה זמן? 70 יום. שזה מביא אותנו עד היום הראשון של חנוכה. ואחרי זה היו שבעה, זה מביא אותנו עד שמיני של חנוכה. ובשמיני של חנוכה מה עשו? קברו אותו. אבל לפני הקבורה, מה קרה? היה ויכוח, כי הביאו אותו ממצרים לארץ ישראל, ולא היה מסמך שמערת המכפלה שייכת ליעקב, אז עשיו מתווכח, ויוצא הבן של דן, אחד מהבנים שלו, חושים, וחותך את הראש של עשיו באותו יום שקוברים את יעקב. זאת אומרת, ביום שקוברים את יעקב, עשיו הראש שלו גם כן נקבר עם יעקב. איזה יום זה? שחותכים את הראש של עשיו? היום הראשון של המצמיצה, עופרת יצוקה. זאת אומרת שזה בעצם שמיני של חנוכה. אתם רואים לך היסטוריה מאוד מדויקת. כן, הקדוש ברוך הוא מכוון ומזווה זיווגים. לא חושבים שמזווה זיווגים זה רק עם מי אני מתחתן. מזווה זיווגים זה כל מה יהיה, מתי יהיה. כן? אז כל העניין שחודש טבת שייך לעשיו, הרי שיש לנו פה מנגנון לשלוט. כי הרי חתכנו לו את הראש ביום הראשון של טבת בראש חודש. ריצצנו את ראשו. זאת אומרת, יש לנו פה מנגנון של הפיכת הסדרים, ויש לנו כוח לעשות את זה.
מה זאת אומרת, אדם שמתגייר?
אז אדם שמתגייר הוא בעצם, לפי חכמנו, היה כבר ישראל, עד שיצא מכל מיני סיבות, כן? ועכשיו הוא חוזר. חוזר למעמדו הראשון, הטבעי. לא. כשעם ישראל לא נמצא בארצו. אני ציירתי רק בזמנים, כן, אמרתי שאנחנו תמיד פה ציירתי רק נקודה אחת של מפגש, וכל השאר זה כשאנחנו מתקרבים, או מתרחקים. זאת אומרת, נקודה ואתה מפגש לא הייתה תמיד בהיסטוריה, בנקודה הספציפית, לכן אמרתי שהיום אנחנו מאוד מאוד. זה לא היה תמיד, זה היה קרוב. לפעמים יש תורה, אבל אין ערך. אחת הסיבות שיעקב לא יכול לגלות את הקץ. יש לו הכל, הבנים כולם מרוכזים כאן, אבל הם במצרים. אי אפשר. אז יש כאן מנגנון הכרחי שעובר, עכשיו אנחנו לומדים על החלק האנושי, דרך אומה מיוחדת, זה מה שהרב אומר לנו, שנקראת כנסת ישראל. עם ישראל, רק הוא מסוגל, נברא, עם התכונה, עם היכולת לקבל את האור האלוהי כאן בעולם הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסתמש בנו, כי הוא בחר בנו כדי לעשות את זה. ועכשיו אני נכנס קצת יותר פנימה. איפה הייתה הבחירה? הרי נבחרנו בשביל זה, נכון? אשר בחר בנו מכל העמים. אז איפה? מתי הייתה הבחירה? אני שואל אתכם. יפה מאוד. לפני בריאת העולם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא ברא מלא אנשים, והתחיל לחפש איזה עם יתאים לנתינה שלו, אלא זאת בחירה של מה? של איך בכלל אני בורא אותם. כלומר, הבחירה האלוהית בעם ישראל היא לברוא אותנו בצורה כזאת, שכשנהיה כאן נוכל לקבל.
אבל מה זה להבין בכלל את הבריאה, שהכוונה היא שלא... שהעולם צריך
להיות
כזה
שלא
כולם,
נכון.
ולא
שעם ישראל נבחר, להבין שזה מה שאני אומר. יפה, לכן אמרתי שהבחירה היא שהם לא מתאימים לזה, כי הם לא נבראו כבר מלכתחילה, ברעיון האלוהי הם לא היו אמורים להתברא בצורה כזאת.
זה גם לא תעשו, זה מוריד את כל הדברים שאתם
חושבים
לקבל,
זה לא עשינו משהו לנבחר. יפה מאוד. זה לא בא מאיתנו, זה בא מהבריאה עצמה. כלומר, הסגולה שנטועה בנו, כן, וחיי עולם נטע בתוכנו. מה זה אומר? שלפני שנבראנו בכלל, לפני שהגענו לעולם הזה, הוא בחר לברוא אותנו, זאת הבחירה, שבחר בנו, בצורה כזאת שנהיה מסוגלים, כשנהיה כאן, לקבל את התורה. זה משנה את כל התמונה. יפה מאוד. בוודאי, אשר בחר בנו מכל העמים. לא כתוב בשום מקום שאנחנו בחרנו אותו. עוד מעט. הבחירה שלנו היא רק בלחיות לפי הבחירה שלו או להתרחק. הוא בחר בי, הוא הקביע בי את כל המנגנון הזה. אני יכול או לחנוק אותו, לא לתת לו לצאת, או להפך, להגיד אם זה בי, אני פשוט חי לפי מה שיש בי. ואז אני קרוב לזהות הפנימית שכבר טבועה בי בטבע. ואז אני חי לפי המדרגה הזאת. מי שסוגר את הסגולה שהוא קיבל בפנים נקרא רשע, ומי שחי לפי אותה סגולה נקרא צדיק. זה הפרטים. זה רק הפרטים. כלומר, בעם אין בחירה חופשית כי היא אלוהית. זה מגדר המדרגות שאין לנו תשובה עליהן. זאת אומרת, זאת בחירה אלוהית, ככה נברא עולם, בצורה כזאת. כן, שעם ישראל אשר בחר בנו, ולמה? ככה. זה לא אני אומר, כן? חכמים אומרים אשרי העם שככה לא. זה לא צחוק. אבל מה זה ככה? ככה, לא יודעים. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שאדוני אלוהיו. למה הוא בחר בנו מכל העמים? לא עשינו משהו מיוחד, שום דבר, זאת בחירה אלוהית. זאת אומרת שכל פעם שהייתה לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא במדבר, בכל הסיפורים של התורה, זאת הייתה ברית חד צדדית, אלוהית שבוחרת בנו, ואנחנו לא יכולים אפילו לומר לא. זאת אומרת, אנחנו תמיד בגדר, בכלל, כמו שאמרה רבקה, של אנושים. כלל ישראל אנוס. איך אנחנו אומרים? אנוס על פי הדיבור. מה זה אנוס על פי הדיבור? נבראנו עם הסגולה הזאת ואין לנו אפשרות לברוח מזה. כמו שאין לך אפשרות להיות עכשיו חתול, נבראת האדם, זהו. למה? אני אדם, זהו. או שאני חי כאדם, או שאני מתכחס לאדם שבי, וחי כמו בהמה. כשאייכמן, ימח שמו וזכרו, תפסנו אותו, הבאנו אותו לארץ, והיה המשפט שלו, אז הוא טען בבית המשפט, על סמך מה אתם שופטים אותי. ככה אני חושב. אני חושב ככה. אתם חושבים אחרת, אני חושב ככה. אז איזה בסיס אתם שופטים אותי? אז מה ענינו לו? על הבסיס שאתה נבראת אדם, ויש לך פוטנציאל של אדם, אבל בחרת לחיות כמו חיית טרף, ועל בסיס האדם שבך, שהתכחסת אליו, אנחנו שופטים אותך כאדם, ושרפנו אותו, ופיזרנו את האפר שלו בים, כדי שלא יתמה את ארצנו הקדושה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לברוח מהיותנו אדם. גם אם הוא גוי. על אחת כמה וכמה, כשנברנו ישראל, כשאנחנו שייכים לעם הזה, עם כל האחריות של זה, אנחנו רואים, כן, לא חשוב מה נעשה, לא חשוב מה נאמר, אנחנו נהיה תמיד עם כל העיניים של העולם רק עלינו. יכולים להרוג מיליונים בכל מיני חורים בעולם, זה לא מפריע לאף אחד. יש בדיחה עיתונאית שגן עדן לעיתונאים זה ארץ ישראל. מדינת ישראל זה הגן עדן של העיתונאים. כי תמיד יש משהו פה. כן? למה? כי באופן לא מודע, כולם יודעים שאנחנו, עם ישראל, הוא העם שנבחר טרם בריאתו לעשות עבודה מאוד מיוחדת, ולכן מעלים את רף הבקשה מאיתנו. דורשים מאיתנו להיות שם. אנחנו יודעים שאתם לא כמו כולם, אז תהיו שם בבקשה. הרי זה בלתי מובן, למה לא אומרים על האנשים, למה אתם יורים על אזרחים חפים מפשע, וכשישראל יורה, אילו שהיא לא רוצה בכוונה, תמיד אומרים לה, למה את עושה את זה? רואים שזה לא טבעי. כן. זה דבר שהוא למעלה מן ההיגיון, אשרי העם שככה לא, אין הסבר לדבר הזה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, הלכה היא עשיו שונא ליעקב. זאת הלכה. הוא גם מתאמץ לעשות אותו. בשנאה הזאת. אז יש הרבה מדרגות, כן? לא ניכנס אליהן עכשיו, אבל זה לפי הגלויות. זאת אומרת, זה כמו דמות אדם, שהראש הוא בעצם גלות אחת, מצרים, זה הבסיס, ובבל אחר כך, הזרועות פרץ ומדי, הגוף יוון, והרגליים אדום וישמעאל. וזו הגלות האחרונה כנגד הרגליים, לכן אנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא ברגליים, בעקבים של המשיח. כלומר, בתוך מנגנון של שתי גלויות, אחת בתוך השנייה, אדום וישמעאל. כשאדום הוא הפנימי, וישמעאל הוא עושה את העבודה המלוכלכת בשביל אדום. אז לא להתבלבל, בתוך ישמעאל, פנימה כמו נשמה נמצאת אדום. והיא דוחפת את ישמעאל לעשות את מה שהיא עושה בלי להתלכלכי.
אדום
זה עושה? כן. זה המנגנון. אז אנחנו בתוך גלות כפולה. מה?
אני בפעם אחת בגלל ישמעאל,
כן, לא. עשיו, הראש של עשיו הוא בקדושה, אבל המעשייה שלו היא מקולקלת. לכן אותו עשיו, רק הראש שלו, נקבר במערת המכפלה, כי המחשבה של עשיו היא גבוהה מאוד, אבל הגוף שלו, כן, לא חי לפי הראש. לכן הוא קליפת חזיר, שמראה את קלפיו ואומר, אני קשה. כי הרי יש לי, כן, פרסה, מפריס פרסה. אבל לא מעלה גירה. זה הסימבול, כן? אז אנחנו נמשיך, אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראנו העם הנבחר? כן, אז אנחנו כבר התקדמנו בעל פה. למה נקראנו העם הנבחר? איפה היו בחירות במדבר? היו בחירות בהיסטוריה? כן. למה אין ציטוט, או יום אחד הקדוש ברוך הוא ארגן איזה מין בחירה? מה, איפה? איפה? אז אני שואל, איפה זה היה? את זוכרת? היה מעמד כזה, מסוטט באיזה צורה, באיזשהו מקום? כלום. זה לא עניין של אגדה, אנחנו לא מזלזלים באגדות.
לא,
זה מה שאני אומר. זאת אומרת שכשאומרים למשל שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אומה, עם מי הוא דיבר? עם השר של האומה. זאת אומרת שלפני האומה שמתגבשת כאן בעולם שלנו, יש לה בעצם כוח רוחני, בלשון חז"ל קוראים לזה שר, השר הוא אלוהי, הוא עליון, והקדוש ברוך הוא בעצם מדבר עם אותו שר ורואה אם אותו שר מסוגל להוליד בעולם הזה אומה שתוכל לקבל את התורה כן או לא. כלומר, לא היו בחירות כאן בעולם הזה, אלא בעצם בחירה שורשית. אבל אנחנו הוספנו רובד נוסף, שאפילו בחירה כזאת לא הייתה, אלא בריאה מלכתחילה של אלה שכן יוכלו לקבל, וכל השאר שלו. זה נקרא הבחירה. כמו שכתוב, בך בחר השם. זה כבר מדאורייתא, זה כבר פסוק מהתורה. כשיש לנו פסוקים מהתורה, אין לנו יותר חזק מזה. כלומר, יש לנו פסוק שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. בך בחר השם. מכל האומות, מכולם. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה. מה זה שירצה בה? לא שהוא אני רוצה או אני לא רוצה, פשוט זה לא מתאים לטבע שלי, לא נברשתי לדבר הזה. לכן המדרש אומר לנו, כל אחד אמר, כתוב בה לא תגנוב, אני לא יכול לחיות בלי זה. זאת אומרת, זה לא שזה לא מתאים לי, עצם הטבע שלי לא מתאים לדבר הזה. לא מצא מין את מינו, זה לא יכול לעבור דרכי, מצטער. ועם ישראל? כן. זאת אומרת שבעצם עם ישראל, זה, מה זה בעצם? זה התורה עצמה. זה מה שאומר הזוהר הקדוש. קוצה בריחו, אורייתא, וישראל, אחד. דבר אחד. זה לא שאנחנו, זה התורה. איפה התורה כתובה? בנו. ממש. חקוקה בעצמותיו. זאת אומרת שבעצם התורה נמצאת בנו, ואנחנו אומרים את זה הרי כשאנחנו עולים לתורה. וחיי עולם נטע בתוכנו. לכן אמרתי לכם בכל מיני שיעורים, שכשאני לומד תורה בעצם, מה אני עושה? אנחנו עכשיו לומדים דפים, נכון? איפה הדף הזה? בחוץ או בפנים? אז מה הוא עושה בחוץ? פשוט מאוד, אני חייב לראות דבר שהוא מוחשי, כי אני חי בעולם של טבע, בעיגול הזה, ולכן כשאני רואה דבר מוחשי, אני חושב שהוא באמת קיים. אנחנו לא מספיק רואים את הבחינה הפנימית שבאנו. במה אתם יותר בטוחים? בגוף, נכון? הגוף שלי אני נוגע בו. מה זה גוף? מה זה נגיף בעברית? סגור. זאת אומרת, את מי הוא סוגר? את הנשמה. זה הסוד. זאת אומרת שבעצם הגוף שלנו זה לא האדם. זה המעטפת של האדם הפנימי, כי האדם הוא הפנימיות שיש בתוך אותו גוף. אבל אנחנו מביאים לגוף, אז מביאים לנו דברים של גוף, אז מביאים לי טקסט, מצולם, ואני רואה אותו כלפי חוץ, אבל בעצם מה הוא משדר לי את מה שיש בתוכי. ונוצר מין מצב של הזדהות, כמו סורק, שפתאום אני מגלה שזה פוגש אותי באיזשהו רובד פנימי שנמצא בי. ושל הנשים התחושה הזאת מאוד מפותחת, היא אומרת, מעניין, עכשיו למדתי את זה, אבל כבר הרגשתי את זה לפני. זה בדיוק מה שקורה. זאת אומרת, זה קיים, את עכשיו ליבשת את זה באותיות וטקסט, ואז זה מרגיע אותך, אז באמת אתה לא צריך את זה. כמו אברהם אבינו, שלא היה אפילו צריך את הטקסט. הוא היה חי את הדברים בטבעיות. אז בסדר, אנחנו צריכים, אז לומדים. אבל זה מגלה, זה פוגש אותנו בפנים. זה הלימוד האמיתי, שהוא פוגש אותך בפנימיות שלך בחיי עולם שנעשה בתוכך. כן. נכון, לכן כתוב שרשעים קרויים מתים. בדיוק. אם הוא חי, הוא ברחוב. כן. רשעים אפילו בחייהם, הם חושבים שזה חיים, אבל זה חניקה, כן, של הרובד הפנימי. לא אמרתי דתי ולא דתי, כן? זה הרוב.
לכאורה,
נכון. נכון, את חודשת, אבל... נכון, ככה זה היה אמור להיות בשורש, אבל מכיוון שאנחנו לא במדרגה הזאת, אז בינתיים זה עובר דרך האגדה. נכון, הוא היה לומד פרקי אבות, זאת אומרת שהוא בעצם חי את הדברים. מה זה פרקי אבות? זה המוסר. כשאנחנו מבקשים את מלכותו יתברך בעולם, מה אתם חושבים שיהיה? ירד כתב? על ירושלים, מזהב, מה אתם מדמיינים באמת? אני אראה תשובה. מה יהיה? מה? תגידו את המילה. מוסר אלוהי. פשוט מאוד, יהיה מוסר וצדק אלוהי בעולם. זהו. ככל שאנחנו מתקרבים לזה, זה לא יהיה דברים אחרים, כן? אנשים מחכים, לא יודע מה, לאיזה מין מתחיל חלק ירד מ... זה לא יהדות, כן?
אבל אמרתי שזה
אימא, מה? מה יהיה? אני אמר על בית מגדש, דיברתי על בית מגדש
עכשיו?
דיברתי על בית מגדש? לא דיברתי. בית מגדש זה מנגנון שהוא עדיין בעולם שלנו, אבל שיגלה את המדרגה האלוהית. לא יותר ולא פחות מאשר אני עם הגוף שלי והנשמה שלי. זה אותו דבר. יש הרי בתוכי נשמה, זה בית מקדש. זאת אומרת שהגוף והנשמה ידעו שהם בעצם חטיבה אחת, ויכבדו אחת את השני. זה. הפנימי והחיצוני, המגיף, המסתיר, לא יסתיר. זה. פשוט מאוד. לכן אומרים לנו חכמים בעצם שבית המקדש, איפה הוא? הוא פה. למה אתם לא רואים אותו? למה כשאנחנו נוצאים, אנחנו לא רואים את בית המקדש, אנחנו אמורים לראות אותו עכשיו? כי פשוט העיניים שלנו עצומות. זאת אומרת, הן סגורות, הן מונעות מאיתנו מלראות את האמת, אבל האמת הזאת לעולם לא נעלמה. כי הרי אם חז ושלום בית המקדש נעלם במקומו, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא לא נצחי. זה לא נכון. אז הכל... מה? לבנות זה אומר בעצם להיות שותף לתהליך של גילויות. זהו. נכון, זאת אומרת, זה לא חשוב. זה כמו פאזל שהוא כבר בנוי וכבר מצולם, ואז חתכו אותו לחתיכות כדי שאני אעשה כאילו אני בונה את התמונה, אבל התמונה כבר קיימת. אני לא מוסיף כלום, שתבינו, אנחנו לא מוסיפים כלום לעולם הזה. אנחנו פשוט מגלים את מה שמסתר. זה נקרא גילוי ההסתר. אנחנו מדביקים על מה שקיים, משהו שהוא ברובד אנושי, שאני אוכל להגיד אם אני שמתי את האבן על האבן שקיימת. אני צובע את מה שכבר כתוב. בדיוק כמו בלבן של הגביל של ספר התורה, כשהסופר בא וכותב אות, מה הוא כותב? את מה הוא מסחיר? אות שכבר קיימת, רק אף אחד לא רואה אותה. אז עכשיו הוא ממלא את הרק. זהו. הוא לא המציא משהו שלא היה. אין זה מובן. אנחנו רק מגלים מה שנסתר. גילוי ההסתר, מגילת הסתר. תסבירי לאן את רוצה להגיע. אנחנו, אני אעזור לך קצת. כשהדברים מתגלים בעולם שלנו, אז החלק החיצוני מתגלה לפני החלק הפנימי. כלל, לעולם הקליפה קודמת לפרי. בסדר? כל דבר שהוא בא בעולם שלנו, הוא מופיע בצורתו הגסה, ולאט לאט על ידי עבודתנו אנחנו מגלים בעצם את התוכן. סליחה? נכון, זה אותו דבר. אז כשהיינו ילדים קטנים, אז מה שהעסיק אותנו זה הדברים המאוד חיצוניים. ולאט לאט כשאנחנו גדלים, כן, אנחנו מסוגלים לשבת שעה פה, ותביא ילד קטן לפה, יגיד, מה הם משוגעים? מה הם עושים פה? יושבים שם, מחכים שעה ככה, כל אחד עם העץ, כותבים. בואו נשחק קלפים, גולות, משהו רציני. זה בדיוק החיים שלנו. ולאט לאט כל העולם התחיל קטן ומתחיל לגדול ברובד הקוסמי. ואנחנו עכשיו כבר לא רוצים לשחק בגולות, זה לא חשוב, זה היה שלב, אבל עכשיו אנחנו כבר בשלב שאפשר לגלות תוכן, לגלות את הפנימי שהיה מוסתר, אבל שהוא בעצם העיקר. ולכן כל המדע גם הולך לאותו כיוון. מה זה כל המדע של היום? ומגלים את הגודל האינסופי בתוך הקוטן. אז שאומר הרב קוק, כמו שאומרים, מה גדלו מעשיך אשר, אפשר לומר, מה קטנו מעשיך אשר. זה הסוד הגדול, לא רק מה גדלו. אלא לראות את העוצמה האינסופית בתוך כל תא ותא בתוך הקוטן הזה, שפתאום אם היו לנו מכשירים כאלה בכלל, אז היינו רואים כמה קילומטרים יש בין חלקית לחלקית אחרת. מרוב שהקטנו. אז כדי כך שהייתי יכול אפילו לעבור דרך הקיר. נכון? כי מה זה קיר? הרי יש מלא ריק בתוך הקיר הזה, נכון? רובו ריק. החומר רובו ריק. אני יכול לקחת את כל החומר של כדור הארץ ולשים אותו על ראש של מחט. מדעית, כן? כי אני דוחס. אז בעצם מה יש פה? כל החומר, מה זה? רובו, אוויר, ריק. אז למה אני לא יכול לעבור דרך החומר? כי אני תופס מקום. כלומר, איך מקובלים גדולים יכולים לעבור דרך החומר בלי שהחומר יפריע להם? בגלל שהם ענבים. להקטין את עצמו בענבה מאפשרת לך לחצות את ים סוף. ככה חוצים את ים סוף. מי שבגאווה לא יכול לחצות את ים סוף, כי הוא מגיע אליהם עד הסופי, ים סוף. אבל הענבה, שאתה כאילו הולך למות, ואתה אומר, אני במסירות נפש הולך, זה מה שקראת, נכון? לא נכנסו בגאווה לים, אלא הולכים למות. שם אתה כל כך קטן, שהחומר נפתח לפניך, ואתה יכול לעבור בין המולקולות של המים. אלא. למה? איך? כשאתה מסוגל למסור את נפשך?
כשאתה מוכן באמת למסור את נפשך.
נכון.
אני לא יודעת איך להסביר את זה, בעיני יש לזה גם גאווה, יש לזה כאילו יש לך ביטחון שאתה מסוגל לעשות.
את יודעת למה את אומרת את זה? וזה נכון. וכשבעצם אתה במסירות נפש, אתה כבר לא אדם שחי בפרטיות שלו. את קוראת לזה גאווה, אבל המילה לא נכונה. נהיית כביכול אלוהי. זאת אומרת שאתה בעצם, החלק הפרטי האינדיבידואלי שלך, הסעיר את מקומו למדרגה הרבה יותר גדולה. כמו חיילים עכשיו שנכנסים. אז זה חשב. וזה עניין אותו עניין. עכשיו, הגאווה של אותו חייל היא לא גאווה פרטית. היא מין גאווה כללית כזאת, לאומית, גדולה, ענקית, שמעבר למשפחה הקטנה שלו ולחיים שלו. זה גאווה כזאת מותרת. כי לא גאווה של עצמו, אלא השם מלאך גאות לבית. זאת הגאווה האלוהית. אין? מהעשרים דורות. כן. הם לא עושים דברים בפרטי. כן, זה הכל כללי, זה בשם כל ישראל. כל הזמן.
אבל אם אני מבית מתפתח, אם דברים יד מסיח מהעשרים,
כן.
אני אומר, זה עבודה שאתם עושים היום.
נכון.
אני חוזרת, שם את עצמם.
לצירוף, לצירופים שונים, תמורות. כן, כן.
זה גדול, זה המנגנון של...
כן, כן, בוודאי. כלומר, יש התקדמות, זה תהליך. זה תהליך אחד גדול, שאורכו 6,000 שנה, כן, צריך להבין גם העניין, אבל זה לא עכשיו, זה לא הסיור שלנו, אבל באמת מורכב מכל זה. נסיים בזה. אז דך בחר השם, מאחר שלא היה מי שהוא מאומה אחרת שירצה בה, בעוד שהדברים מוקסים לעיקרם. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, כן, אותה שאלה ששאלנו, זה מגוחך. מה, הקדוש ברוך הוא בא עם התורה ואומר, טוב, מי רוצה? זה בדיחה. מה? בוודאי. להבין את המדרש בפשט של המדרש, זה בדיחה. לא ככה מבינים מדרש. מדרש בא כדי לעזור לאדם לחפור ולהראות מה הוא בא לומר לי. אני לא לוקח את המדרש בפשט של המדרש ותופס אותו איך שהוא. המדרש תמיד בא ללמד אותי משל ונמצל. כן? אז לא עשה כזאת ברוך הוא בא עם תורתו בידו ונסע ונתן עם עמי הארצות, כן? הוא עשה באיזה פורום טוב. מה כתוב בה, והקדוש ברוך הוא מנסה למכור אותה למי שיבוא. איך אז שלום לומר דבר כזה, כן? עם עמי הארצות הפראים ההם. אשר לא נשמע מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אי אפשר לדבר דברים כאלה, זה דברים שהם לא מקובלים בתורה. כלומר, פה הרב זורק אותנו מהפשט, ואומר, תיזהרו לא להבין את התורה ברמה כזאת חדוש שלו. כלומר, תורת הקבלה באה ללמד אותנו תמיד להסתכל עמוק. ולא לקחת את הדברים בשלב הראשון ולהגיד זהו, זה מה שכתוב, זה מה שהיה. אלא להבין שאם כל זה שהיה דבר שדומה לזה, זה רק כדי ללמד אותי את התוכן, את המסר הפנימי שעובר שם בפנים. גם אני כשאני אומר מילים, אני אומר מילים שכולם מכירים אותם, נכון? אני לא ממציא מילים. אבל אתם מבינות שיש מחשבה בתוך המילים ששונה מהמילים הרגילות שאנחנו שומעים. ובדיוק העניין שקורה כאן. כלומר, יש דברים מאוד פנימיים שמתלבשים בסיפור רגיל, וצריך להבין את הדברים.
זאת אומרת, הסיפור הזה צריך להבין בדיוק מה
המשמעות. נכון.
וכל עם אמר מה כתוב
בבחור. יפה. כשאתה מקבל אינפורמציה כזאת, תלמד אותה. כשאתה מקבל אינפורמציה שעם ישראל יצא ממצרים ברכוש גדול, אל תסתפק בחשיבה שהם יצאו משם כשהם גונבים לכל השכנים שם את מה שהם יכלו לגנוב. זה מגוחך. בסדר? וכשהים נפתח לפניהם בזכות ארונו של יוסף, אז יכול להיות שזה סיפור מאוד מרגש, כן? אם הים רואה את הארון של יוסף, פתאום הים נפתח, ואז ישראל עוברים שם ושרים איזה שיר מרגש. מה זה אומר? הרי התורה היא נצחית, נכון? אז אם הסיפור הזה כבר היה, מה זה נוגע לי היום? הם כבר עברו. מה אכפת לי? לא, אכפת ואכפת. כי זה אומר לי שאני מסוגל היום לפתוח את הים סוף שלי ולעבור בו במצבים שאני חושב שהכל כבר סגור, וכשרודפים אחריי מאחור, וכשהים מקדימה ואין לי לאן ללכת. גם אני יכול. על ידי אמונה ומסירות נפש לפתוח את הים, שנראה לי סופי, ים סוף. וכו' וכו'. ואחד מהדברים, מה התורה היא מאוד עמוקה, כן? ולכן אנחנו לומדים קצת לראות, הלימוד הזה רק מכשיר אותנו לראייה יותר עמוקה של הדברים, ובעזרת השם נמשיך בפעם הבאה. תגיד, רציתי לשאול, השעה של השיעור מתאימה לכם? כי אני שומע הרבה קולות וזה, אני ממש לא נעים לי. עשיתם כבר הצבעה של רוב? אז אני הבנתי, זה מתחלק בין מי שיש ילדים גדולים לבין מי שיש ילדים קטנים. הבנתי. טוב, תסתדרו ביניכם, אני מוכן, אבל אני לא רוצה ש... אני רואה אנשים עייפים. טוב, זה עבד השם. תודה רבה, תגידו לו שקיבלתי, נגעתי אפילו. אני רוצה לדעת אם אפשר לשנות או למחוק את המוזיקה שבזה. לא מתאימה למעלה.
אמרתי, כן,
תגיד,
אם
את מתאימה. אנחנו רוצים לעשות,
מה נראה?
מה לך, לא טוב.